ראינו שיצירת הגלות היא מיוחדת לישראל בזה שהיא באה מתוך הלחץ ומתוך האף, חוכמה שלמדתי באף. נדמה לי שאנחנו לא מכירים בשום היסטוריה של שום עם ובשום תולדה של איזה קיבוץ שהיה נאלץ לעזוב את מקומו, שלא לדבר על רדיפות ועל לחצים, הוא בכלל יכול היה ליצור. יש אפילו פתגמים בתרבות העולמית שבזמן שתותחים יורים אז אי אפשר שום דבר ליצור, אין השראה. והנה פלא פלאים, הרבה צדיקים העמידה לי בחורבנה יותר מבניינה. זאת אומרת שאצל ישראל יש איזו תופעה חריגה, תופעה מיוחדת, תופעה לא מובנת, לא מוסברת, ועומדת יחידה במינה בתולדות התרבות האנושית. שלא לדבר על כך שרובו של הזמן שעם ישראל מתקיים כעם הוא ישב מחוץ לארצו, זה סתם סיפור בפני עצמו, אבל שבכל אותה תקופה ישראל גילו כוחות נפלאים של יצירה שלפי מה שהתברר לנו דווקא מתוך הלחץ, דווקא מתוך התנאים הלא נורמליים שהם נקלעו לתוכם, אז היצירה הזאת יצאה יותר משוכללת. וראינו שזה לא רק במעגל הלאומי הציבורי, זה גם במעגל הפרטי. חוכמה שלמדתי באף זה אדם שהוא נמצא במסגרת מלחיצה מתוך האי-נוחות אפילו האישית, אז היצירה יוצאת יותר משוכללת, היא עומדת לו, היא מתקיימת לו. על כל פנים, בכל סדרת הגלויות וביצירות המופלאות שחכמי ישראל יצרו בכל הגלויות, יש לגלות בבל מעמד מיוחד בפני עצמו. גלות מצרים קדמה היום הזה נהיית לעם, אבל גם היא חלק מן ההכשרה. אז אנחנו עוד עתידים לראות את היחסים המופלאים בין גלות מצרים לתורה שבכתב, כלום למצרים ירדתם, כלום לפרון ישתה עבדתם תורה, למה לכם? מי שלא ירד למצרים, מי שלא השתבד לפרו, בדרך של מלאך, אין לו מגע אל התורה הנתונה בידינו. ואילו גלות בבל הניבה פירות מופלאים כמו הבבלי וכל מה שבא בעקבות הדבר הזה. כדי לעמוד על העניין המיוחד של בבל ושל התורה שנתחברה בה ושל החידושים ושל כל אותה יצירה מופלאה שאנחנו מכנים ואנחנו כוללים את זה בתוך הבבלי, אנחנו צריכים לראות את ההתייחסות, וזו התייחסות רבת אנפין של חז"ל ובעקבותיהם במפרשים לעניין הזה של בבל, עצם המציאות הגיאוגרפית של בבל ושל הסגולות שהתורה שנתחברה בה מושפעת מן הנתונים האלה. זוהי סוגיה גדולה. העניין עצמו נפתח באדם הראשון. אדם הראשון, אומרת הגמרא בסנהדרין למתחת על צורת היצירה של אדם הראשון, אז תני היה רב מאיר אומר, אדם הראשון מכל העולם כולו הוצבר אפרו, שנאמר גולמי ראו עיניך, וכתיב עיני השמש שוטפים המשוטפים בכל הארץ. אמר רב הושע משמד רב, אדם הראשון גופו מבבל וראשו מארץ ישראל ואיבריו משאר הארצות. אגבותיו, אמר רב אחא, מאקרא דאגמא. אז באמת עולה מפה מהמפרשים, שיכול להיות, כך גם משמע כאילו מהמהרש"א, שזה לא שני מנדרים, אלא כאילו שני המאמרים האלה מפרשים אחד את השני. מכל העולם כולו הוסבר הפרעה. סך הכל של האדם, כל מקום מהאדמה קולטת אותו. עכשיו כשאנחנו שואלים המרכיבים המיוחדים למיניהם, אז הגמרא מחלקת. גופו מבבל וראשו מארץ ישראל. אומר רש"י, ראשו מארץ ישראל שהיא גבוהה וחשובה מכל הארצות. אז יש פה איזה התחלה של איזה שוויון בין המבנה הטופוגרפי כאילו לבין המבנה של אדם. שיעור הקומה של האדם מקביל למבנה של הכדור. גופו מבבל על שם שהיא עמוקה, נראה שמשם לוקח ולכך נעשה מצולה. והביטוי הזה מצולה הוא למעשה יסודו בפסוק בזכריה ובעוד כמה גמרות שעוד מעט נשוב עליהם. מכאן רש"י הבליע את הביטוי הזה. ועבריו, ידיו ורגליו משאר הארצות מכל העולם. אז המהרש"א מסביר שארץ ישראל, אנחנו מבינים, זה מקום מוכן לחוכמה, אבל גופו שבו איברים הפנימיים ורוח החיוני שבלב הוא מבבל, שגם שם מקום מוכן למעלות החוכמה, שעל כן סיבב הקדוש ברוך הוא הגלות לבבל. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים גופו מבבל, אז אנחנו מתכוונים למה שמהווה את האיברים החיוניים בגוף. יש מדרגה מיוחדת במינה, זה הראש, הראש הארץ ישראלי, ויש מה שמפעיל את הגוף כולו, וזה האיברים הפנימיים ורוח החיוני שבלב, ויש דברים, ושאר האיברים אינם רק כלים לראש ולגוף, משאר הרצות שהן תפלות. אז ברש"י יש פה רמיזה שעל פני השטח היא קשורה לטופוגרפיה. הרי אנחנו יודעים בתורה שוימצאו בקעה בארץ שנער, אז בקעה זה, ההנחה היא נניח שהכל ישר. איך מתהווה איזה שקע? הוציאו משם משהו. אז מה הוציאו משם? הוציאו משם את הגוף של האדם. אז הגוף הזה כאילו גרם לכך, בעקבותיו נוצר פה שקע. אז כולם מבינים שהגמרא הזאת היא פנימיות. לקחו, פה נעשה השקע הזה, ופה זה בדיוק הגוף של האדם, עוד יותר. והגמרא עוד ממשיכה. ועקבותיו והאחוריים שלו זה מאקרא דאגמא. אז יש איזה שם מקום שהיה ידוע שם לאמוראים, עוד מעט אנחנו נראה, ושם זה בשיפולי בבל, רחוק רחוק. מאקרא דאגמא אומר רש"י, בבבל הבבו עמוק מאוד. יש כמה מקומות שזה מהמקום הרחוק בבבל, מהמקום הרחוק שהתנאים אמרו פה, ואם אתה עומד במפרץ הפרסי אז אולי זה מהמקום הקרוב. מה כתוב פה? אז המהרש"א אומר שזה מקום מוכן למלא את החוכמה. זאת אומרת שיש איזו משמעות לעובדה הזאת שזה בבבל. באמת בגרסה של הבן יהוידע בגמרא הזאת, שהיא גרסה קדומה יותר, הנה רבנו הארי, על הגמרא הזאת בסנהדרין, הנה רבנו הארי בשם אמרי רשב"י, היה לנו גרסה אחרת בש"ס. גופו מארץ ישראל ועקבותיו מבבל ומאקרא דאגמא, ובוודאי נוסחה זו של רבנו הארי האמיתי. ועל פי נוסחתו של רבנו פירשתי רמז לכתוב, כי מראש צורים הרינו ומגבעות אשורנו, וכי על זכות התורה שעוסקים בארץ ישראל שראש צורים, שמשם נברא ראשו וגופו של אדם הראשון, ומגבעות בהיפוך האותיות ומעקבות, רמז לזכות התורה שהייתה בבבל, שמשם העקבות האחוריים של אדם הראשון. והכוונה, בסדר, אז יש פה איזה הסברים, אבל לנו חשוב הדבר לגבי מה שאנחנו עוד עתידים לראות. יש מינוח שהוא מופיע בכמה וכמה מקורות בחז"ל, למעשה הוא מופיע בתורה. כשהתורה אומרת וראית את אחוריי ופניי לא יראו, אז התורה משתמשת במושג של פנים ובמושג של אחור לגבי מושגים רוחניים. עובדה היא, מיד בא לדרשת חז"ל, מה זה ראית את אחורי? קשר תפילין. אז גם ההסבר הזה צריך איזה הבנה. אבל על כל פנים, ראיית פנים וראיית אחור זה ביטויים לדרגות רוחניות. כשם שאנחנו מכירים למשל את הדרשה של חז"ל על הפסוק בנביא, ואוזניך תשמן הקול מאחוריך, השימוש בבת קול הוא קול מאחור, לא ישיר אלא בעקיפין, איזה בת קול, איזה הד. זאת אומרת בפשטות שהמושג הזה, המינוח הזה של אחור, הוא ביטוי לאיזה דרגה לא אורגינלית, לא במקור, השיב אחור ימינו מפני אויב. אנחנו נראה את דרשות חז"ל על הדברים האלה. זאת אומרת, באיזה מקום שהוא, כשאתה שומע לא בצורה ישירה אלא בצורה עקיפה, אנחנו מכירים? כשהוא פניהם איש אל אחיו, דהיינו, כשישראל עושים רצונו של מקום, אז באיזה מקום שהוא, הפנייה היא פנים אל פנים, פנים בפנים דיבר השם. לא. וכשמרוגזים, וכשברוגז, יגיד לו, מאחור, לא רוצה להסתכל לו בפנים. דהיינו, ביטוי של חיבה, ביטוי של הדדיות, הוא פנים אל פנים. ואילו ביטוי של רוגז, ביטוי של הפניית עורף, הוא הביטוי של אחור. ארץ ישראל זה הראש, זה הפנים, ובבל זה ארץ אחורי. במערל על הגמרא הזאת בסנהדרין למתחה, על ראשו מארץ ישראל וגופו מבבל, אז יש הדגשה נוספת במינוח הזה. זאת אומרת, הנחת היסוד היא שחז"ל דיברו פה בלשון פנימי, בלשון של סמלים, ואנחנו רוצים לפענח מה טיבו של המינוח הזה, מה זה ראש ומה זה אחור ומה זה אקרדי אגמה ומה זה עוד יותר נמוך בבבל, מה הייתה שם עוד דיקה, עוד יותר. כתוב במערל בחידושי אגדות, הגוף אשר כולל האיברים הוא מבבל, כי שם בלל השם שפת כל הארץ, ומשם מפיצם כך מן הגוף מתפשטים ומתחלקים האיברים. אז המערל משתמש גם ממה שכתוב בתורה, לכך מדמה הגוף אל בבל, כי שם היו יושבים תחילה כל בני אדם בבקעה אחת ומשם מפיצם. ראשו מן ארץ ישראל, מעלת הראש הוא מתרומם, וכן ארץ ישראל גבוה מכל העולם. גם זה אנחנו מבינים שזה לא טופוגרפיה גם כי פשוטה. ושאר האיברים שהם פחותים נבראו משאר הרצון שאין להם חשיבות. כלל הדבר, כי האדם הוא הכל, זאת אומרת המערל מסביר שעצם ההשוואה הזאת היא במרכזיות של יצירת האדם. ומחמת זה נברא מכל הארץ, וכל עבר נברא לפי מעלתו מן מקום מתדמה מתייחס אל העבר ההוא. זאת אומרת שיש איזה יחס מיוחד בין דרגת האחוריים לבין הדרגה הבבלית. והאמת היא שהיחס הזה בין בבל לבין אדם הראשון מופיע בגמרא מופלאה בסוטה מנבב. הגמרא שם דנה לגבי עגלה ערופה שצריכים ללבות אדם. הגמרא מספרת, והיינו דמרינן שם בסוטה מנבב, רב קנה הביא לרב שמעון בר אשי מפום נהר עדי צינתא דבבל, הוא ליווה אותו משפת הנהר עד שדרת הדקלים. אנחנו יודעים, ואנחנו עוד נשוב לזה, זאת אומרת, לא הערב, על התמר, על עץ התמר, שהוא האחרון, הוא האחוריי ברשימת שבעת המינים, שהוא יש לו סגולה מיוחדת לתלמוד תורה. על כל פנים, בבבל היו, מפרוש היו עד היום. מי שמכיר קצת את העלילות, עושים מדינה, מכיר קצת את העלילות האחרונות, יודע שבפטנט נפלא, בשנה הראשונה או השנייה של הקמת המדינה, שלחו מאיראק, מבבל, שלחו זנים מיוחדים של עצי דקל שמצאו את קיומם ואת המשכתם בעמק בית שאן, ובאו השם מניבים פירות ופרי פירות. זה סיפור בלש עם מותח מאוד איך, ואם תמצו לב, יש פה יסוד רוחני, הביאו לבבל, הוציאו מבבל, אבל זה נעזור עכשיו. על כל פנים, הייתה שם שדרת דקלים עתיקה מאוד. כמעט הוא אתם, אז שהם הגיעו שם למקום שהם עמדו להיפרד, אמר לי, ודאי זה אמרי תואנה דצינת הדבבל להתניעו משני האדם הראשון. ועד השתה. אומר, הם הלכו יחד, הלכו בדרך, הוא ליווה אותו, אז אמר, יש לנו מסורת שהשדרה הזאת של הדקלים, שהחושה הזאת, אני בדמיוני ראיתי משהו שזכינו לראות באל אריש, לכל רוחב העין, מלא מלא יער של דקלים מתמרים. אז אמר לו, המסורת היא שזה מימות אדם הראשון ועד עכשיו. אמר לאיתקרן מילדה דרבי יוסי בר חנינה, עכשיו הזכרת אותי איזה וורט, איזה מסורת מפיו של רבי יוסי בר חנינה. מה ידכתיב ארץ לא עבר באיש ולא ישב אדם שם, וכי מאחר דלא עבר איכן ישב, ומאחר שלא ישב איכן עבר, אלא לומר לך, ארץ שגזר עליה אדם הראשון ליישוב נתיישבה, ארץ שלא גזר עליה אדם הראשון ליישוב לא נתיישבה. אז בפשטות, נדמה שהגמרא הזאת היא על הדרך האסוציאטיבית. יש איזה מסורת שאדם הראשון הוא מתייחס לדקלים האלה. לא, ומכיוון שאמר על אדם הראשון, נגיד איזה דרוש על אדם הראשון. זאת אומרת, הזכרת לי איזה וורט. וורט, אותו פסוק, ארץ לא עבר באיש ולא ישב אדם שם, אז אדם הראשון הוא אחראי למקומות המיושבים על פני הכדור ולמקומות השוממים. שואל המהר"ל בנתיב גמילות חסדים בפרק ה', ומה עניין זה אל מה שהיה מלווה אותו? המהר"ל כמובן איננו מוכן לקבל שיש פה איזה סתם קשר אסוציאטיבי. הזכירו אדם הראשון, יש נתקלים, נגיד משהו על אדם הראשון. העובדה שהוא אמר משהו הקשור לאדם הראשון, זה קשור לעצם הפעולה שהם עושים, לליווי שהוא מלווה אותו וליסודות שבאים בעקבותיו. מסביר המהר"ל, אבל כיוון שהמצווה של לוויה מפני כל היוצא מן היישוב, שם שולטים המזיקים לאדם, למה צריכים בכלל ללוות? תרנו לא לוויה, מכיוון שכשאתה נמצא לבד, כמה וכמה הרפתקאות, כמה וכמה מיני מזיקים שיש בדרך, אז אתה צריך ללוות אותו, לא להשאיר אותו לבד. למה בכלל יש מקומות שבהם יש מזיקים? מכיוון ששם השממה שולטת, מכיוון ששם לא התיישב האדם, והחברה האנושית לא שכללה את המקומות האלה. ולכך אמר, בוודאי דאמריתו כי אנה תנת דבבל מימות אדם הראשון. כלומר, כי יש מקומות מסוגלים ליישוב יותר ממקומות אחרים. ואילו המקומות הללו שבהם יש חושת הדקלים הזאת מימות אדם הראשון, הם ראויים ליישוב. והיה מרמז לו כאשר הגיעו לאותו מקום ששם אין צריך לוויה כל כך. הוא אומר, אני עכשיו נכנס למה ליווית אותי עד עכשיו? מכיוון שהלכנו במקום שמן, אבל אני נכנס עכשיו למסלול שהאדם הראשון סלל לפני החברה האנושית, ואני נמצא בחברה טובה, אז אתה יכול להתפרד, ומשם היה חוזר למקומו. אז התנהל הדיון על הארץ נתן לבני אדם. אז אמר, האדם זה לא סתם האנושות, אלא הבנים של האדם הראשון. כל ארץ שגזר עליה ליישוב נתיישבה. ופירוש, הגזרה אינה גזרה בדיבור. מה חושב האדם הראשון? למה פה יקומו, פה יקומו, פה יקומו? כי למה יגזור על זה ולא יגזור על זה? אלא היישוב הוא לפי עניין האדם. זה לא שהאדם הראשון הלך בצורה שרירותית וקבע. כי תמצא באדם יש עבר שהוא עיקר האדם כמו הראש. וכנגד זה הוא בארץ, מקום ראש ומעולה זה ארץ ישראל. ויש עבר שהוא לא כל כך חשוב, וכך הוא בארץ. שעל זה נאמר כל ארץ שגזר עליה האדם הראשון. אז מה שאנחנו אומרים שגופו מבבל, גם הם מן גזרות אדם הראשון ששייך עליו ליישוב, כי בבבל שם שולט האדם. על כל פנים, אנחנו עוד כמובן נשוב לעמקות הגדולה שהמהר"ל רמז בו, או שמפרשי המהר"ל או אלה שהלכו בעקבותיו והעמיקו פה עמוק עמוק. היחס בין המין האנושי, בין דרגות במקומות גיאוגרפיים, לבין הצמחייה ששם גדלה. דהיינו הדקלים הללו שהם מתייחסים לאדם הראשון ושם הם נפרדו, אומר אני נכנס עכשיו לטריטוריה של אדם הראשון, אז אני נמצא בחברה טובה, אני לא בחברת הבור, לא בחברת התור, לא בחברת השממה, זה ארץ שגזר עליה אדם הראשון, הפרוש גזר עליה. החברה האנושית מצאה פה מקום בגלל הסגולות המיוחדות של המקום הזה להתיישב. על כל פנים, בבל, לפי הפשט של הגמרא, הנרמזת לדברים עמוקים, מדברת על כך שהלב החיוני, היוצר, המתיישב, הרבה, המתפשט, ומשם מפיצם על פני כל הארץ, יסודו בבבל. אבל איזה צד? לצד האחור. לא לצד הפנים, לצד שיש בו צליל שלילי אחור. אבל כל אחור מעצם הגדרתו הוא אחור של פנים. אז עצם העובדה שאתה מדבר על אחור, אז אתה אומר שהוא צד של משהו חיובי. אז הנה בבלי וירושלמי, הנה ארץ ישראל ובבל. עוד נשוב לזה. לא רק יצירת האדם, אדם הראשון והיצירה האנושית שבאה בעקבותיו, אלא גם החורבן של המבול מתייחס לבבל. הגמרא בשבת קוף י' ג', ורש"י הביא את זה בפירוש בתורה, לגבי מושג המבול. אנחנו מכירים את החוק הפיזיקלי הפשוט, שהמים זורמים למקום הנמוך. אז מה בשבת קוף י' ג', אמר רבני, כל האוכל מאפר של בבל כאילו אוכל מבשר אבותיו שמת משם בגולה, ויש אומרים כאילו אוכל שקצים ומסים. בסדר, אז יש פה דיון אם זה נמחה, לא נמחה, תכתיב הימח את כל היקום. אמר ריש לקיש, למה נקרא שמה שנער, שכל מתי בבל ננערו לשם? אמר רב יוחנן, ולמה נקרא שמה מצולה, שכל מתי עולם נצללו לשם? זה המצולה שרש"י בסנהדרין אמר שזה הפך להיות מצולה על ידי שהם הוציאו את זה. הגמרא הזאת גם חוזרת בזבחים, בזבחים קורס י' ג', גם שם הגמרא דנה המקום הנמוך הזה שנקרא שמו מצולן, נצללו שם, ירדו לשם. אז באמת כבר אמרו המפרשים, מה זאת אומרת, מה שנקרא שמה בבל, אז בתורה עצמה כתוב ששם בלה לשם את שפתם, מה קושייה? אלא שנער אפשר שהוא שמה הראשון להסכמי, זאת אומרת זה היה שם מקובל, אבל דרכן של חז"ל הייתה לדרוש את השמות כפי העניין בכל מקום. דהיינו, יש לו הוראה נניח בלשונם של בני האדם שהיו שם, אבל יש לזה גם איזו הוראה נוספת בדבר הזה. גם כאן המהר"ל התייחס לאגדות האלה, ובפירושיו לאגדות בשבת אמר קצת שונה ממה שאמר בזבחים. מפני המבול לא היה דבר פרטי, אבל ננערו לשם כל מתי מבול שהמבול היה לכלל העולם, ובבל מוכן לקבל את מתי עולם, ולפיכך נשאר שם זה לעולם. זאת אומרת, יש כמובן העובדה הפשוטה כאילו מה שהגמרא מסתמכת עליה, זה הצד הפיזיקלי הפשוט, שהכל נגרף והכל ננער והכל התנקז לבקעה הבבלית. אבל העומק של העניין, אם וימח את כל היקום, אז זאת אומרת, איפה כאילו מצבת הדיראון לכלל העולם המקולקל וממילא לתיקון שיבוא אחרי זה? בבבל. בבל היה לכלל העולם. מאותו מקום שבו נברא הצד החיוני שבאדם גופו מבבל, במקום המשפט שם הרשע, שם דנו אותו, לשם הביאו אותו, שם מחו את כל היקום, שם בא ביטול לניסיון הלא מוצלח של המין האנושי. וכאן רמוז גם כן התקנה שמתחילה מצד האחורי. ובזבחים המהר"ל ניסח קצת אחרת את למה לשם התנרכז הדבר, גם הביא את את היסוד הזה של שם כלל העולם, אבל הוא אמר ניסוח אחר: בבל אף על גב שמקבל הברכה לא נשאר בה הברכה, למה דומה למים שבאים ומתפשטים בבקעה, אף על גב שמקבל את הבקעה מים לבסוף אבד וקלה המים. וארץ ישראל דומה למקור עצמו שאינו פוסק כלל. כשיש נביאה מקורית, אז לעולם הנביאה הזאת נובעת ומשקה, מפני שכאן המקור. כשהמים באים לא מפני שהם המקור, אלא מפני שבמקרה הם נמצאים ביחס טופוגרפי כזה שהמים מתנגזים לשם, אז סופם להתעיית, סופם להתאמה, סופם להיאבד, סופם לשקוע בתהום. והאדם שנמשל בבל מפני שבבל היא עמוקה, ולפיכך נקרא מקבל הברכה, זה לא מקור הברכה, אלא זה מקבל הברכה. ארץ ישראל שהיא הגבוהה אין נקראת קבלה, ומקור שנובע בער, המקום הזה אין לו הפסק כלל. זאת אומרת, מה למעשה עשה המהר"ל? הוא שינה את המושגים הגיאוגרפיים והטופוגרפיים בפשטות, בפשטות. כל אחד הבין שחזל רמזו כאן, אז הוא חשף מה הם רמזו. כאמור, פירוש אחד, או צד אחד, שלמקום שאדם נוצר, לשם הביאו את המין האנושי, ושם דנו אותו, ושם שפטו אותו, ושם יצא פסק הדין לפועל, לשם ננערו כל מתי עולם. והוראה נוספת לאוגנליות, מקבל הברכה, המים זה ברכה, אבל זה לא שלהם, זה לא מקור הברכה. מקור הברכה הוא בהר, משם זה נובע. ורק בגלל יחס מסוים, אז בבל מקבלת את מי המבול הללו. הוא בוודאי רומז לדברים עמוקים, אבל לא ייכנס לזה. ויפתחו, בשנת 600, ויפתחו כל מעיינות תהום רבה וכו', וערובות אותם השמיים נפתחו, שיפתח לך השם את תוצרו הטוב, אם הדור היה זוכה. דהיינו, היה פה שפע, אלא כשהשפע הזה נתקל ברשע, בעולם הוא הפך לפשע, השפע הזה. אז בבל היא המקור שבו יתפך הדבר הזה, ואילו ארץ ישראל היא המקור. ואנחנו רק מניחים פה יסודות, שאחר כך נגיע לבבלי ולירושלמי, אז אנחנו נראה איך זה בדיוק מסתדר גם עם היסודות הקדומים הללו. אז יש לנו אדם הראשון הקשור לבבל, הכישלון הראשון, במרכאות, הכישלון הראשון של החברה האנושית, אותה חברה שאדם הראשון גזר עליה איפה תתיישב ואיפה לא, בא בבבל. וגם הכישלון השני, לא עבר הרבה זמן יחסי לדור המבול, ובא דור הפלגה. וזה כמובן עיונים גדולים בפני עצמם, שהיו לנו כבר הזדמנויות לדון בהם, מה היה שם בדור הפלגה. השמיים עומדים להתמוטט, נעשה לנו מגדל וראשו בשמיים. אם הרמב"ן העלום והסתום שמה על קיצוצות בנטיות. יש פה איזה ניסיון של בני אדם להגיע אל השמיים, או לעשות איתו מלחמה, או לשים שם חרב, או להיות שותפים לקדוש ברוך הוא בחיזוק יסודות העולם שלא יתמוטטו. אז כמובן בפשטות זה, מכיוון ש כבר שאלו מה נפשך, אם הם רצו לעשות מגדל גדול, אז למה הם היו צריכים לבחור לעצמם לכתחילה איזה נקודת מוצא גבוהה על איזה הר גבוה? כמובן יש פה הסבר הנדסי, מה נפשך, אם המגדל צריך לעלות בצורה פירמידלית, ככל שהבסיס שלו יהיה יותר רחב, אז כך הסיכוי שלו לעלות גבוה הוא יותר גדול. אז חיפשו בקעה בארץ שינר, ומשם הם יתרוממו לדבר הזה. זה מגדל שאת שרידיו עוד זיהו בימי המוראים, ואוויר מגדל משקח. זה אחת הדוגמאות שאולי עוד נשוב אליה, על השפעות גיאוגרפיות. הנה היסודות של רבי יהודה הלוי וכו' וכו', גם הרמב״ם במורה הנבוכים, עוד נשוב לזה, שיש איזה יחס בין יסודות גיאוגרפיים לבין החברה המתרקמת מסביב לדברים האלה. על כל פנים הם בונים מגדל. אנחנו ראינו כבר את אבן עזרא. בין בוני המגדל היה אדם מאוד מעניין, אברהם בן תרח. הוא היה שותף. הוא שותף לחפש קשר בין שמיים לבין ארץ. אז להבין את העניין של המגדל זה באמת דבר מיוחד בפני עצמו. אבל כל אחד יכול ממש לחוש איך יש פה אנטיתזה למקדש ירושלים. עומדת בין השמיים ובין הארץ. אנחנו מבקשים קשר, החברה האנושית מבקשת קשר עם העולם הרוחני. הקשר האורגינלי זה בירושלים, ראשו בארץ ישראל. הקשר האחורי, הקשר הלא מוצלח, זה הקשר של מגדל בבל. באותו פרק בישעיהו שכתוב בו, נכון, יהיה הר בית השם בראש הערים ונישא מגבעות וכולו, והלכו כל הגויים ואמרו, מה כתוב שם אחר כך? ביום, כי יום לשם על כל מגדל גבוה. מה אכפת לקדוש ברוך הוא שיהיה מגדל גבוה? מה יש? אבא, לא טוב ברא, לשם ידי צרה. יש מגדלים יפים בה, ההנדסה האנושית בנתה. למה ביום הדין הגדול יפילו גם את המגדל הגבוה הזה? ישעיהו למד, ביום הרג רב בנפול מגדלים. מכל הקטוסטרופה הזאת שתבוא לפני שיחבוש השם את מכת עמו, לפני שאור החמה יהיה כאור אז מה יש? יום הרג רב נפול מגדלים. איזה מגדל יפול אז? אותו המגדל אשר בנו בני האדם, אותו האדם שגופו מקבל, אותו אדם שניסה להביא לאחוריים של בבל את הראש הירושלמי. הוא ניסה בביקה בבלית להביא את הר מרום הרים. ניסיון נפל. ובאמת היסודות הללו של היחס בין המקדש לבין המגדל ומקומו של אברהם מופיע כמה וכמה פעמים איזו רפסודת. פעם אחת בקדושת השבת, זה הקונטרס שנתפס בפרי צדיק על בראשית, ויחזו, כאן הדברים משתלבים אחד בתוך השני וצריך להגדים את המאוחר, אבל אין ברירה. שתרגום זה אחוריים, זה פשוט. זאת אומרת, מה זה תרגום מעצם הגדרתו? זה לא אורגינל. אז מה זה? זה משהו, אני מתייחס לזה ואני מתייחס לזה מהצד השני. תרגום בשנת השבת בעמוד 56, תרגום הוא בסוד אחוריים. דבבל בלשון ארמי הוא אחוריים לארץ ישראל ולשון הקודש. דשם בארץ ישראל גוף הקדושה בהתגלות. דראיית פנים הוא ההתגלות, ובאחוריים כשאינו בהתגלות והשגה בנעלם. ובבבל נולד אברהם אבינו, ושם התחיל להכיר את בוראו. ותוקף ההתרחקות באחור, כשאחד הוא בצד אז הוא עדות בצד, אבל כשהוא באחור אז הוא בקיצוניות השנייה. וזה נמרוד להמריד את העולם כולו בדור הפלגה, לבנות עיר ומגדל, שהוא מצד הסתרה אחת, דוגמת ירושלים ובית המקדש, שהוא המקום לשם. ואצל אברהם אבינו כתוב ולגר את המקום מרחוק, שהשגתו הייתה בריחוק, וזה נקרא השגת אחוריים. ופעם נוספת אמר בפרי צדיק בעמוד 19, וכמו שבדור המבול היה הזמן שתינתן לתורה על ידי נפש משה רבינו ותורה בכתב, כן בדור הפלגה היה הזמן להתגלות התפשטות תורה שבעל פה, ומשם נפוצו על פני כל הארץ. בעיקר התפשטות תורה שבעל פה היה בבבל, ועל כן כשהרגישו בשנער מקום הראוי להתגלות התפשטות תורה שבעל פה, עשו הם מגדל לעומת בית המקדש, שהוא מקום שמשם יוצא תורה לעולם, ועשו בזה לעומת זה מגדל להתפשטות תבליהם. ואז היה אברהם אבינו בן 48 שנה, ואז הכיר את ברורו, והיינו שזכה לכל התורה שבעל פה. אנחנו עוד נשוב לדברים עמוקים מרמוזים כאן בצורה עוד יותר מפורשת ומורכבת כסוגיה גדולה. מופיע הדבר אצל רב צדוק בדובר צדק בעמוד 144 ואילך. כל התלמוד כולו, אני עוד אשוב לזה עם הגמרא בסנהדרין במחשכים הושיבני, אבל לא הערב, הוא בחושך ואינו נגלה. בדבר זה עלה בידם מבבל, כידוע דבת כל התחילה, וכן המגדל אחוריים דבית המקדש, ותרגומו אחוריים דלשון הקודש. ואברהם אבינו תחילה לגרים, הוא יצא מבבל לבוא לארץ ישראל, כי כך הוא סדר המדרגות, לבוא מן האחוריים אל הפנים, ומשם היא התחלת יציאת ישראל מן האלם והאפלה. המגדל הוא הוציא אותם לאור גדול, ובחורבן בית המקדש חזרו לאפלה. כמובן למה הגלה אותם לבבל, אבל זה עוד כמה וכמה גמרות שעוד נשוב אליהם. על כל פנים, בראשית ההיסטוריה האנושית יש לנו שלוש פגישות לפי השקפת חז"ל עם בבל. בנקודה הראשונה של נעשה אדם, אז מאיפה לקחו את האחוריים שלו? לקחו את זה מבבל. ואת האחוריים, את המקום היותר רחוק בבבל, איך שהרגיש הבן יהוידע מקבלתו של הארי, זה בדבר העוד יותר רחוק, באקרא דאגמא, שם רחוק רחוק. והאדם הראשון, גופו מבבל, דהיינו, המודל היה שהראש, שהפנים, שהפנים יש תנחה את האחור. זה לא הצליח. ובא הסיפור של מבול. ולבבל כולם ננערים, כולם נופלים, כולם מתנקזים. אבל היסוד הפנימי הזה של בבל, של המבול, שהיה בבבל, הוא לפי משנתו של המהר"ל העמיד אותנו על כך שכאן לא מקור הברכה. כאן זה רק ההשתקפות. כאן זה רק התמורה. כאן זה רק הבבואה של האורגינל. והניסיון השלישי, העימות בין האידאה של מקדש ירושלים לבין מגדל בבל. אברהם אבינו מחפש, לך לך הראשון שאמרו לאברהם אבינו, אמרו לו מפעולת המגדל בבבל, לך לך אחרון אל המקום, אל המקום שהוא ראה אותו מרחוק. וכשהוא עלה אל המקום הזה, אז הוא יצר את הקשר בין שמיים וארץ, ושם בונים את הר מרום הרים, שכשהוא מתבסס אז הוא מפיל את כל המגדלים הגבוהים שהם נגד המקדש הזה. מאז ימי האבות ועד השופטים ורובו של בית ראשון, כמעט ולא שומעים על יחס לבבל. כשמתחיל להתערר עניינו של הבית הזה, שנבנה על חורבות המגדל, שנבנה כהשלמה, כאנטיתזה גמורה למגדל הבבלי, כשהבית הזה נבעים בו בקיים, אז בבל הופכת להיות השבט המעניש. היא שהחריבה את הבית הזה. והגמרא בפסחים התחילה לדון, למה בפסחים פזי, למה נגלה אותם לבבל? כמובן, הקדוש ברוך הוא מסבב את כל הסיבות, למה גלגל בצורה כזאת שבבל היא תהיה זאת? אז יש בגמרא כמה שיטות. תניא לבחיה, מה ידכתיב אלוקים מבין דרכה והוא ידע את מקומה? יודע הקדוש ברוך הוא בישראל שאין יכולים לקבל גזרות של עשיו ושל ישמעאל, לפי כך יגלה אותם לבבל. אז כבר לא נוכל לדון בזה הערב, מה שרמוז פה, כבר התוספות שאלו את זה הראשונים, מה זאת אומרת, לא תמיד נשמע לנו גלות בבל, גלות ישמעאל, גלות עשיו, במאמר המוסגר, אנחנו לא מרגישים עכשיו גלות ישמעאל, גם בארץ ישראל, כביש תל אביב נתניה, זורקים אבנים, אבו גוזו זורקים אבנים, לא, אז... אז על זה גופה צריך להתעורר. הרי הקדוש ברוך הוא מדבר פה, הוא מדבר דרך העבד. אז אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא עושה את החשבונות בדיוק. גם אם אנחנו לא מבינים לקרוא את המפה, אבל להתייחס צריך. אמר רבי אלעזר, לא הגלה הקדוש ברוך הוא לישראל לבבל, אלא מפני שהיא עמוקה כשאול. אנחנו מכירים את המצולה הזאת. מפני שקרוב לשונם לישון תורה. עוד פעם אנחנו חוזרים לבעיית הלשון. אנחנו עוד נשוב לגמרא הזאת. מה שיש משמעות לנקודה שאנחנו עומדים בה, הפרשיות של מצרים, הפרשיות של חומר ולבנים, של יגיעה, של מצרים ירדתם, של פרעון השתעבדתם, הם הכנה למתן תורה. וזה עניינים פנימיים של פרשיות השובבים, שצריך לסלול את הדרך ללמוד תורה בטהרה, שכדי שההגיעה הזאת לא, שלא ניגע לריק, שהלידה תהיה קונסטרוקטיבית, שלא נלד לבהלה. זה בפרשיות כולם, אבל בתוך החטיבה הזאת יש עוד תאריך עוד יותר מיוחד במינו, בראש חודש שבט. באלף בשבט יש יום הולדת, הולדת גדול גדול, ראשון לחודש ה-12, באחד לחודש, כך כתוב בראש בספר דברים, הועיל משה באר את התורה הזאת. משה רבינו מתחיל את הביאור של התורה שבעל פה, איך היא רמוזה בכתובים, ומכאן ואילך כל ההתענפות שבאה, ודיברנו על זה בהזדמנויות רבות, על מה שקרה הרמב״ם, מ-א' בשבט עד ז' באדר. משה רבינו, כל מי שרוצה לבוא, יבוא וישאל. אז כתוב בספרים, שזה הזמן שמי שמתייגע בתורה, משה רבינו מסייע לו. מי שעמל, הרי תורה שבעל פה, עליה באה הגיעה, כי היא תורה שבכתב, כתיבה במונח, כל אחד יכול לבוא לקה. על במחשקים השיבני, על החושך שאתה מחפש לראות שם את המנהרה, את האור בסופרה. העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. ליהודים הייתה אורה. זה אחרי זי בדר, אבל לא נתקן את עכשיו ליסוד הזה. אז הנה ההגיעה, הנה העמל, הנה מה שצריכים להשקיע בדבר הזה. בבלי! להתייגע על הבבליות, ולהבין שבזמן שמתייגעים בבבלי, אז לא רק נפגשים עם המוראי בבל, ולא רק נפגשים עם בבי כניסטה של עזרא ושל דניאל ושל האפר של יוחניה, וכל הארץ ישראליות הזאת. יושבים יחד עם הזקן הזה, ברוך בן נריה, הסופר הזקן. עוד דבר אחד נשמע ממנו. אז עזרא הסופר לא עולה עד שלא, הוא מוצץ אותו עד הסוף. והמסורות של ברוך בן נריה זה מסורות של ירמיהו. אותו ירמיהו שדיבר על חורבן המקדש, על הירושלמי, על ידי האויב הבבלי, הוא שמעביר מסורות לבבל. ולא זה בלבד. אלא כשחוזרים למקדש, אז מתקנים את דור הפלגה. אז מציגים אידאה של מגדל שרגליו על הר הבית וראשו בשמיים. לא זו בלבד. אלא מגיעים לשם ננערו כל יושבי תבל, שם לשנער. עומדים על מקור הברכה הארצי ישראלי, לעומת הפנים האחורים של בבל. עוד יותר מזה. באים לשדרת הדקלים של אדם הראשון. מיישבים את העולם. נעשה אדם, נאמר בעבוריך, נעשה אדם, אדם הזה שיש לו פנים ויש לו אחור. לומדים בבלי שהוא יסוד האחוריים, ועם האחוריים האלה מגיעים לפנים. לומדים, ודאי קשה, קשה, אנחנו לוקחים ארמית, ארמית זה אחוריים. אז מי האחוריים האלה? וראית את אחוריי? וראית את אחוריי, זה כרטיס כניסה לבבלי. להתעצם ביצירה הזאת, להבין בצורה מופלאה.